בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם. איזה כיף שאתם עושים את הבינג' הזה על הביטלס, אה? והפעם, שיא השיאים, הביטלס בתקופה השנייה שלהם, ולדעתי, השיא שלהם. אלבומים Rubber Soul, Revolver, אני לא צריך להגיד יותר כלום, נכון? קורס ממתג, מפגש שני, יאללה תהנו, ואל תשכחו לבוא לקבוצה מוסיק אינן, קלאסיק אינן, הפודקאסטים, תכנים מחכים לכם גם שם. אז אני אימא. אז כן, אז זה המפגש השני של קיצור תולדות הביטלס, באמת קיצור תולדות, כי ככה היה צריך לקרוא לזה, אי אפשר, זה להקה כל כך גדולה שחמישה מפגשים לא מספיקים, והנה אני אפילו מעיץ את כסף הדיבור של עצמי. אז כן, עכשיו אנחנו בסי, במפגש השני הוא הפסגה, ובמפגש הקודם כבר דיברנו על הדרך לפסגה, וכבר הרגשנו את הפסגה בסוף של הלפ, ועכשיו הפסגה מגיעה. הפסגה הזאת, בואו נזכר איפה אנחנו מבחינת לוח הזמנים, מבחינת הטיימליין, אנחנו נמצאים ב-1965. Rubber Soul זה אלבום מסוף השנה, מדצמבר 1965, שהוא באמת, לדעתי, Rubber Soul זה פתיחת התקופה השנייה של הביטלס ופתיחת תקופת השיא שלהם. היום אנחנו מדברים על האלבומים Rubber Soul, Revolver ו-Sgt. Pepper. כל הסיפור הזה, דצמבר 65, אוגוסט 66, אוגוסט 66 הביטלס מפסיקים להופיע. מאוד מאוד חשוב, זה הנתון הכי חשוב בסיפור הזה. בדיוק באמצע התקופה, תקופת השיא שלהם, הם מפסיקים להופיע. ו-67, מאי, סארג'נט פפר. ממש ככה, זה שנתיים, פחות או יותר, טיפה פחות משנתיים, שזה השיא של הביטלס. עכשיו, בהרבה מאוד מובנים, האלבומים האלה דומים זה לזה, אבל בהמון מובנים הם גם כל כך שונים אחד מהשני, שקשה להבין איך הלהקה עברה מכאן לכאן בשנה וחצי. אנחנו נראה את כל זה, אבל רוב המפגש של היום יהיה מלווה בדיבור שלי על השירים, כי זה פשוט להיט אחרי להיט. אנחנו בתקופת השיא של הביטלס. אז בואו נתחיל, לפני האלבומים עצמם, יש לנו את הסינגלים מהאלבומים. זאת אומרת, ב-65 אנחנו כבר אמרנו, אותה שנה של הלפ, יש לנו את מה שנקרא דאבל, סליחה, אוי, זהו, צריך לפתוח את זה אצלי. השיר הזה, Day Tripper, זה סינגל מההקלטות של האלבום Rubber Soul. אמרנו, יש סינגלים שהם לא חלקים מהאלבום. זה ה-45 RPM שיצא יחד עם האלבום Rubber Soul. זאת אומרת, לכל דבר ועניין, זה חלק מהאלבום המופתי הזה. אבל איזה להיט ענק Day Tripper בזכות עצמו. והיום אני שדרן רדיו, בגלל שצריך לשמוע שירים שאורכם יהיה כשעה, אני אדבר שעה על השירים. ונציג את הטקסטים כמו פעם קודמת, אבל הפעם אני אנסה לפי הצעה ידידותית של כמה מכם, שאולי כדאי לעשות חלוקת מסך זומית. תגידו לי אם זה עובד. Day Tripper, תכף נראה את הטקסט שלו, ואז אני אנסה לחלוק אותו איתכם, ותגידו לי, אם הדרך הזאת עובדת טוב, אז הצלחנו. אני לא מומחה גדול בזום, זה לוקח איתי את הזמן. עובד טוב? יופי. אז אלה המילים. אוקיי, עכשיו, תזכרו את הטקסט הזה, כי עוד מעט אני אראה רעיון, נבזות של רעיון מול הביטלס, שמתייחס בדיוק למילים האלה. עכשיו, השיר הזה באמת כל כך טוב, שברור שמשחררים אותו בתור מה שנקרא סינגל. והסינגל מצליח מגיע למקום ראשון. זה שיר לנון. אבל יש שיר מקארטני, בדיוק, בדיוק, מאותם סשנים של, 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 של האלבום שנקרא Rubber Soul, שהוא גם כל כך טוב. אז הוא גם צריך לצאת באותו הסינגל, אז זה מה שנקרא Double A-Side. לסינגל יש שני צדדים, A ו-B. לא, אז זה הדאבל A-Side, הראשון בשורה של ארבעה כאלה של הביטלס. צד A וצד A. שיר לנון, שיר מקארטני. בואו נראה את המילים. לא רואים?
לא.
אוקיי, אז זה כל פעם נעלה מחדש. אוקיי, טוב, אתם אומרים לי. לא יודע למה זה עושה את זה. אוקיי, אז אולי ככה יותר טוב וזהו, לא יודע. זה טוב? זה טוב? סלחו לי על זה. רואים את המילים?
רואים, אבל איפה אנחנו?
And there's no time ואין כל זמן. זה שיר שהוא חצי יום מקארטני, חצי יום לנון. הפזמון הוא לנון. השגעת הזאת, תכף אני אראה את זה עם הפסנתר. עכשיו אמרתי, היום זה בעצם שידור של אוסף לעיתים. פשוט ככה, תקופת השיא של הביטלס. זה השיא של הרדיו בכל הזמנים. זה השיא של הכל, השנתיים האלה. אתם ראיתם את זה בזמן אמת, לא אני. שני לעיתי ענק שהם שייכים לאלבום, שבואו נתחיל לשמוע את האלבום. ועכשיו אני אומר, אנחנו נבין שהאלבום הוא כולו להיט אחרי להיט, Rubber Soul. אני בוחר מתוכו כמה שירים שהם להיטי ענק לדעתי הכי גדולים, אבל כולם להיטי ענק הכי גדולים, כל השירים באלבום הזה. ואבא אחריו ואבא אחריו גם. הביטלס וסיאם, ככה זה. בואו נמצא את המילים. עכשיו זה יהיה קל, כי השירים מסודרים בתוך האלבום. אוקיי, אתם תכף תגידו לי שהפסדתם את הטקסט, אני אתחיל את השיר מההתחלה מבטיח. עכשיו כבר זה יהיה קל. אנחנו הולכים לאלבום. Rubber Soul, Drive My Car. אנחנו כאן. עוד להיט ענק. והטקסט של מקארטני פה, מי אמר שהוא לא בועט? מי אמר שהוא לא ציני לפעמים? זה פייק ניוז. ההבדל בין מקארטני ולנון זה לא על עוצמת הבעיטה, אלא הסוג הבעיטה. איזה להיט. והחבר השלישי, ג'ורג' הריסון, מתחיל לדבר פה המון. הוא התבגר, הוא כבר בן 22, ייי! הוא היה הרי כל כך קטנצ'יק שהם התחילו. אז כן, הוא מתחיל לדבר גם. לא רק בגיטרה, למרות שהגיטרה הזאת שמענו אותה. עוד לא נשמע איזה תרומות הוא כבר נותן. זאת אומרת, אם אנחנו לא שומעים את קולו של מקארטני על השיר הזה, אנחנו בטוחים שזה טקסט ציני של לנון. אבל זה שיר של מקארטני. מקארטני מתחיל, אחרי יסטרדי, אחרי הרפ, להשתלט מוזיקלית ואומנותית על הלהקה. ורבר סול, זה הצעד הראשון שלו. אבל זה כל כך בולט. זה השיר שפותח את רבר סול. אבל בשלב הזה לנון עדיין במלוא חושיו. אז השיר הבא באלבום, עוד להיט ענק, של לנון. לא נמצא אותו. אמרתי, להיט אחרי להיט, הביטלס בסיאם. ובואו נזכור גם את הטקסט של השיר הזה. כי אמרתי, אנחנו נראה עוד מעט איזשהו רעיון די מפלצתי, שגם הטקסט הזה מכחל פה. עכשיו, יש הרבה מיתולוגיות על מה השיר. נשמע אותו עד הסופו ותגיד, נעשה הפסקה לרגע מהרצף של השירים. תגיד לי, מה המיתולוגיה שאתם מכירים על מה השיר, על מה לנון כתב את זה? אנחנו שומעים פה את הסיטאר, פעם הראשונה שסיטאר מוקלט בהקלטה מערבית. ושומעים את הטמפורה, אותו דבר, את הכלי ההודי השני. הדברים הנמוכים האלה, שני כלים הודים, מוקלטים פה פעם ראשונה. אמרנו, הריסון גם מתחיל להתבגר. הריסון אחראי לכל הקטע ההודי פה. איזה שיר נהדר. אז עכשיו אני עוצר לרגע, וקודם כל תגידו לי על מה זה. מה דעתכם? רוצים לכתוב בצ'אט? מה דעתכם על, על, על מה השיר הזה?
מה זה? שיר אהבה.
מה?
על אחת שברחה לו, היא תופסה לו.
וכתבו לי, מלמיטב זיכרוני, שיר חריג לגבי ביטלס בהרבה מובנים, גדעון כותב, מקצבים, פעם ראשונה יש סיטאר, נכון? כן, דיברתי על זה.
אז, אני יודע את הסיפור של השיר,
אז אוקיי, אז מה, נו, אז דבר, לא, לא, זה לא פה עניין של ספוילרים, שוב, יש לי יותר מדי להיטים היום, אני רוצה...
הסיפור שקרה למיטב זיכרוני לג'ון לנון,
כן.
שהוא יצא עם מישהי, ולא תכנן שום דבר, ובסוף נרדם אצלה בחדר, ותוך כדי היא אמרה לו, תקשיב, הוא הבין שהיא זונה, והיא אמרה לו, אבל אני עובדת בבוקר, אז...
אז זה האגדה שאתה שמעת, כל אחד שמע אגדה אחרת על הסיפור הזה. כן, יש כל כך הרבה מיתולוגיות, נכון?
יש מיתולוגיות, בוודאי, בביטלס כל דבר.
כל דבר הוא מיתולוגי. אז אף אחד לא יודע מה הסיפור האמיתי. הנה, הסיפור שגדעון סיפר, זה לדעתי אפילו כתוב בויקיפדיה, לא? אם זיכרוני אינו מתני, נגיד ככה, לא בדקתי לאחרונה, מה?
כן, זה כתוב שם.
כן, משהו כזה. אז זה כאילו הסיפור הרשמי, כי הוא בויקיפדיה. אני מתאר לה עוד פעם, אני לא יודע.
אני חושב שם לדעת אם זה לא קרה בגלל איזה פטריה או משהו.
או שלנון בעצמו לא פרסם את זה בגלל שהוא כזה, אוקיי? זאת אומרת, כי באיזושהי זווית של PR זה עובד. זאת אומרת, לך תדע עם הביטלס באמת, כשלנון הוא כזה, מה באמת האמת? אבל מה שבטוח לא אמת, קודם כל הסברה הכי הגיונית, נניח מה שאיאן מקדונלד, זה חוקר שאני מאוד מעריך, כותב ספר סמינלי על הביטלס, שוב, אחרי ההרצאה, אם תרצו, אני אראה ספרים, מחקרים וכאלה בשיח שאחר כך, אז לדעתו, הסיפור שמת קרה שם זה שלנון היה נשוי בשלב הזה, והוא לא רצה שאשתו תדע שהיה לו רומן. זה גם הגיוני דרך אגב, ולכן הוא אומר עץ נורווגי, במקום להגיד מי בדיוק ומה בדיוק הסיפור. הבחורה הנורווגית, כאילו המאהבת, זה לדעתו של מקדונלד. מה שכן, בטוח שזה לא מה שאנחנו רואים בכל מיני רעיונות הזויים עם הביטלס, וזה גם קשור להפסקת ההופעות שלהם. הביטלס היו בעין הסערה כל הזמן. מהרגע של הביטלמניה, הראינו את זה בפעם הקודמת. בואו נחפור את זה עוד טיפה עכשיו. עכשיו, הרעיונות עם הביטלס הם תמיד היו מאוד מאוד מצחיקים. אבל בשלב הזה של הקריירה של הביטלס, האווירה היא כבר קצת חשודה, ובואו נראה... כמה רעיונות מצחיקונים אני אספתי, אספתי מעט כאלה, פשוט להראות את הנקודה, מה למשל הם חוטפים על השירים האלה? באמת. אבל עוד כמה דברים נורא מצחיקים שקורים פה על הדרך, כי יש פה איזה שלושה כאלה, חלקם גם תקפים לעכשיו. תגידו לי אם אתם רואים טוב רק עוד פעם בחלוקת מסך, רואים?
כן.
שומעים גם?
כן.
אריק, here is the
the American public.
I'm John.
You're John.
It's only a joke.
Yes, well, John, here is the American public. 40 million American viewers.
That only looks like one man to me.
Staring you right in the face.
Ask the cameraman.
Lisa. כן, 40 מיליון אמריקאים צופים לך בפרצוף. הבחור בן 24, 20, בוא, הם בעין השערה. אם הם לא ארבעה, אי אפשר לעמוד בזה, תכף נראה במה אי אפשר לעמוד.
You had unresolved leading tones, a false modal frame.
פה ביקורת על המוזיקה שלהם, כן?
Ending up as a plain diatonic. What would you say to that?
We're going to see a doctor about that.
אוקיי, זה, זוכרים את שני השירים? שימו לב.
A recent article, Time Magazine, put down pop music, and they referred to Day Tripper as being about a prostitute, oh, yeah. and Norwegian Wood about as being about a lesbian. Oh, yeah. Now, I just wanted to know what your intent was when you wrote it, and what your feeling is about the Time Magazine criticism of the music that is being written today.
Well, you're just trying to write songs about prostitutes and lesbians, that's it.
אתם מדמיינים אם היום מקארטני היה עונה דבר כזה? זה מקארטני עונה. אל תחשבו שלנון ומקארטני הם מי שאתם חושבים שהם.
You prefer my wife, your wife. What kind of girl is she?
She's a nice girl.
What kind of girl do you like?
John's wife.
John's wife?
Tony Nunn.
Kind of clown.
Tony likes a smart
guy. But the Beatle movement's going over there, is it?
Bob, you need to be a Beatle booster, folks.
Beatle booster. זה גם נכון לימינו. אבל זה הסדרת הרעיונות הקטנה שרציתי רק להראות בתור רקע שנבין באיזה לחץ החבר'ה האלה נמצאים. זה מטורף. הלאה.
זה לא נראה שזה מלחיץ אותם.
הם הפסיקו להופיע. He's a real nowhere man sitting עוד להיט. שיר אחרי שיר אחרי שיר לרבר סור. ולנון נשאר פה על עצמו. זה שיר דילני כל כך. בואו נראה את המילים. אני כל כך אוהב את השיר הזה, זה אחד מהאהובים עליי אישית, אני לא יודע למה, אני לא יודע למה. אולי בגלל שהיה ב-Yellow Submarine, לא יודע, בסרט אני מתכוון. לא, לא, לא. הגיטרות כאן. הריסון באמת הופך להיות מוזיקאי על באלבום הזה. הבאס של מקארטני, לא לקקת את האצבעות, הלהקה פה נשמע טוב. שימו לב לקולות הרקע. כל כך טוב. Knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No man, please listen. I don't know what you're missing. No man, the world is at your command. ולנון בינתיים מרגיש על עצמו שהוא nowhere man ומתחיל לעשות טריפים בצורה די רצינית ומתחילים לשמוע את זה. מקארטני בדק את זה גם, כולם היו בקטע, אבל לנון לקח את זה קשה ושומעים. אפשר לשאול שאלה, ודאי, אחרי השיר לא להפריע, תודה, זה יפה, אחרי השיר לא להפריע, אבל אפשר לשאול שאלה אולי אפילו תוך כדי השיר הבא שאני פחות אוהב, כי לדעתי הוא שמלץ מוחלט, אבל עוד להיט מהאלבום הזה. ואת המילים של זה אין צורך להקרין. מקארטני אפילו צרפתית לא יודע. היום הוא לא היה מעז לעשות דבר כזה. התמימות כל כך גדולה. עוד להיט. כמה להיטים יש באלבום. אין דברים כאלה. כן, גדעון, שאלה.
שומעים את זה ברמקולים, לפחות אני רואה שאף אחד בלי אוזניות. אני חושב, תתקן אותי אם אני טועה, מבחינת טכניקות הקלטה, זה פעם ראשונה שערוץ ימין וערוץ שמאל לא משדרים אותו דבר. אין עוד להקה שעשתה את זה לפניהם.
לא, זה דווקא לא, לאו דווקא הם. בקטע הסטריאופוני זה גם לא מי יודע מה מוצלח פה. נגיד ככה.
אבל הם עשו את זה, לדעתי, עד לפחות את סארג'נט פפר, כולל.
ברור, אבל ברימיקסים החדשים של סארג'נט פפר מנסים לטשטש את זה. הנקודה פה לא מי היה הראשון.
אתה אומר, זה נבע מתקלה?
לא, זה לא המצאה שלהם. על טכניקות ההקלטה, באמת, בוא נקדיש לזה אולי דיבור במקום אחר. הנקודה שזה לאו דווקא הם המציאו, נגיד ככה. את הקטע של להקליט סטריאו, ממש לא. אז, ודווקא הקטע האנגלי של לדחוף תופים מצד שמאל ושירה מצד ימין הוא קטע לא נכון. נגיד, זה שגיאה שמנסים לשנות עכשיו. גדעון?
אני איתך, אני מקשיב, אני חשבתי תמיד, לא יודע, בתור נער, בפעם הראשונה ששמעתי ביטלס, אני זוכר שזה די דימם אותי.
לי זה תמיד מפריע. אבל בוא נעשה את זה באמת.
אתה מוזיקאי, אתה שוכח, אחד הדברים
האלה. אז בוא נעשה את השיחה הזאת לאחד הדברים שאחרי ההרצאה.
עם המרכז של הסטריאו, אבל אני שומע לך.
אוקיי, fair enough. אתה יודע, זה חינני. השיפוט הערכי שלי לא משנה פה כל כך, כי הם עצמם החליטו שזה לא כל כך מוצלח. הרי עשו עכשיו את מהדורת ה-50 לסארג'נט פפר, וזה הרבה פחות מוחצן. כנראה יש סיבה.
רגע, למה אתה לא שם לנו את המילים?
כי לדעתי המילים פה הם...
סים.
צריך?
כן.
אוקיי. אוקיי. אם ככה, אני מתנצל.
תודה.
לא, אין בעיה. אני חשבתי שהשיר הזה הוא באמת כל כך מובן. אז אני מתנצל על זה. עכשיו בוא נזכור, מקארטני עצמו לא יודע אנגלית, לא יודע צרפתית. הוא פשוט שאל מה אומר, מה נשמע מישל מבל, הוא אפילו התראיין על זה בסדרה החדשה שלו. שהוא שאל איזה בחורה צרפתייה, לא זוכר, באיזה מלון או משהו. מה זה בדיוק? ומה שדיברתי קודם עם גדעון, זה עניינים מעניינים באמת של טכניקות הקלטה של ימין ושמאל, אבל גדעון צדק באומרו שזה לא זמן לשאלה הזאת, אנחנו נענה לה אחר כך. ואולי נענה לה אפילו יותר רלוונטי במפגש הבא. נראה. עכשיו, לגבי מישל, לדעתי פשוט זה שיר פחות טוב של הביטלס, למרות שהוא להיט ענק. יש פה כמה כאלה, שלטעמי הם התבגרו פחות טוב. הם בדרך כלל יותר מדי שמלציים. עכשיו, אולי גם דעתי מוטט על ידי דעתו של ג'ון לנון עצמו על השירים של מקארטני האלה. לנון לא אהב את הפסטישים האלה. זאת אומרת, מישל הוא באמת פסטיש על משהו, נכון?
מה זה פסטיש?
פרודיה אומנותית? ההגדרה הכי טובה שאני מכיר. ואם רואים אותו ככזה, זה פרודיה מהסוג שלנון לא אוהב. כי זה מתקתק מדי. לנון עושה פרודיות מסוג אחר לגמרי. אכזריות. מקארטני? הפרודיות שלו, הפסטישים שלו מתוקים. המילה היא פסטיש. זו המילה שלנון נקט. אז כן. יש משהו מאוד, שוב מילה באנגלית contrived, בלהגיד I love you, I love you, I love you, ולהגיד את זה בצרפתית כשאתה לא דובר את השפה. כן, זה בעייתי לאומן כמו לנון. לאומן כמו דילן. ההבדל בין לנון למקארטני, שלמקארטני אין שום בעיה עם זה. שוב, שאלו, זה חלק מהעניין. והנה, עכשיו בואו נשמע את זה מהמילים. כל אחד משלושת האלבומים שאנחנו מתייחסים אליהם היום, מהשיא של הביטלס, יש שיר מקארטני אחד כזה. מהסוג השמלצי הזה. שלנון לא סבל. בכל אחד.
זה
תנחשו מה, מה יש באלבום הבא למשל שהוא כזה רבולבר, תכף נגיע לשם. אוי, חתול שלי חזר, פיניגן. אבל זה שמלץ יפה. נכון. שמלץ מוזר, בדיוק. הוא כל כך יפה.
צריכים קצת להמתיק את החיים.
ודאי, ודאי. שמלץ נפלא. הרבה מהביטלס הם כאלה. השמלץ הלנון היא המקביל. לנון גם יודע לעשות שמלץ, אבל הוא עושה את זה אחרת לגמרי. השיר השמלצי של לנון נקרא גרל, ובואו נראה מה השמלץ בזה. זה פרודיה שונה לגמרי על משהו אחר ומוגשת אחרת. שיר אחד אחרי ההוא. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. A girl. הוא כמעט עושה אהבה ב... זה שמלץ הפוך בסגנונו וכמעט מלגלג על המוסה שלו, כולל נשימות אירוטיות וכולל המילה ציצים בקולות הרקע, טיט 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 טיט, מוכוון לגמרי. תכף תשמע את זה. טיט טיט טיט. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. אצל נורנו המסרים הכפולים פה כבר חזקים כל כך נהדר. וזה אדולט. זה לא מישל, משהו אחר. קונטרפונקט של הריסון עם הגיטרה, שימו לב, יפה יפה. אז בואו לחוות מיקרופונים בבקשה, כי שומעים אתכם שרים פה וזה בגלל זום לא יוצא בטיים. אז אם אפשר לחוות מיקרופונים עם שרים, לדבר אפשר חופשי, זמן ההפסקות. נהדר, הקומפוזיציה פה של הביטלס כמוזיקאים, ודאי, הם בסי. הכל אפשרי מבחינתם, והם עושים את זה. הם להקה שעדיין מנגנת ביחד ומופיעה, בואו נזכור. הם עדיין מופיעים באלבום הזה. לא רוב שיר האלבום, לאו דווקא, אבל בתקופה הזאת, בשנה הזאת, 95 הלהקה עדיין מופיעה. האלבום הסמינלי באמת, יש בו עוד... להיט ענק 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 בעיניי, אחד מהשירי הביטלס שאני הכי אוהב בכלל, שנקרא In My Life. מי כתב אותו? לנון או מקארטני? לדעתי מקארטני. לנון כל כך אוהב את זה שהוא טוען שהוא כתב את זה. עד יום אותו לנון אמר שהוא הלחין וכתב את השיר. מקארטני עד היום אומר שמקארטני כתב והלחין את השיר, אבל לנון שר אותו. לכן זה כל כך אניגמטי. אצל הביטלס כמעט תמיד מי שמלחין הוא השר. הכותב הוא הזמר. בתקופה הזאת של הביטלס ראינו ההפרדה מקארטני לנון מאוד בולטת בשירים, ופה לא, פה לנון שר, אבל הלחן הוא פשוט מאוד מאוד מאפיין את סגנון הלחנים המקארטניים. מי ש אמון על דברים כאלה, רואים את הפסנתר שלי? לא לנון. זה מאוד מאפיין את מקארטני. מעניין. שיר כל כך יפה. מאותו אלבום. נראה ברסור. לא יאמן. There are places I remember. Some remain, all these places have their
friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all.
זה גם אחד משירי הביטלס האהובים עליי ביותר. שוב, בקטע אישי. אני לא יכול להסביר מדוע. אבל אולי אתם מזדהים איתי. יש פה תחושה סנטימנטלית נהדרת שהביטלס מעבירים באופן הכי מדויק שאפשר. זה קורה בטח בקטע הסולו של שנשמע כמו קונטרפונקט באך. השיר מבטיח סנטימנט ומקיים אותו תכף, כל כך יפה. זה הדבר הכי סנטימנטלי שאני מכיר שאיננו שמלץ. לי קשה לעשות עליכם מיוט כשאנחנו... אוקיי, כן, אני יכול לעשות מיוט, הנה. הצלחתי. שיר נהדר, אה? אלבום נהדר. תקופה נהדרת. ועכשיו אנחנו עוברים לאלבום הבא מיד, באופן שאפילו הריסון התראיין ואמר שהוא לא זוכר איזה שיר נמצא באיזה אלבום, מרוב שרבר סול ורבולבר הוקלטו קרוב אחד לשני. עכשיו, זה לא מאוד קרוב בבחינת... זה כן קרוב, זה באותה שנה, זה דצמבר 65 והוא באוגוסט 66. אבל היה להם טור באמצע, סיבוב הופעות ואז חופשה ואז עוד סיבוב הופעות ואז הקלטה של עוד אלבום. הריסון אפילו לא הצליח לזכור איזה שיר הוא באיזה אלבום, מבחינתו הם שניהם כל כך צמודים. אבל הם לא, זה כבר התקדמות באמת, התפתחות של הביטלס באופן ענקי קדימה, שהרקע הוא באמת הפסקת ההופעות. קודם שהראיתי את הקטעי רעיונות הקצרים, היה אולי רושם קטן לגבי מה הביטלס היו צריכים לעבור תקשורתית. בואו נראה את הבעיה הגדולה שהייתה לה, בדיוק באותו הזמן, הפסקת ההופעות. הבעיה הכי גדולה, שהעיקה להם כבר שנתיים של הופעות, מאז הביטלמניה, מאז 64, זה שהם לא שומעים את עצמם מנגנים. זה אגב, מתועד ומדויק לגמרי. בניגוד להיום, שקהל יודע להתנהג יפה בהופעות המוניות, נגיד של ממלאים את סטדיון, נניח שיהיה סטדיון בניו יורק, איפה שהביטלס מתופיעו. יש שם כמה מקום למאות אלפי אנשים, אני לא זוכר כמה נכנסים שם אפילו. אז אנשים, כשמנגנים שיר, הקהל שותק. ב-64, הקהל עוד לא ידע לשתוק, הילדות האלה. והם פשוט צרחו כל הזמן, כשהביטלס ניגנו. יותר מזה, הגברה לא הייתה מספיק חזקה אז. הביטלס חדלו לשמוע את עצמם. יש דוגמה נהדרת, באלבום, אני אראה אותו. שוב, אתם עדיין רואים אותי, נכון? בעצם. רואים את המסך שלי כל הזמן. תעננו, כן? אוקיי. אז אלבום הופעה שאפשר למצוא אותו בספוטיפיי באמת, Live at the Hollywood Bowl, בהוליווד. כאילו, ובאמת, בואו נשמע רגע, איזה שיר שנרצה כאן, הם לא מצליחים לשיר. הם מצליחים לשיר, אבל ככה זה נשמע, כל ההופעה. כל האלבום הזה נשמע ככה. זה סיוט להזין לו. הכל פה עם צווחות לכל האורך. לא מספיק שזה מה שקורה וההופעות הן נראות ככה, והבילז אומרים ההופעות היו איומות. מה שקרה זה גם האינסידנט עם לנון. הם כבר עמוק בתוך התקשורת. הם כבר כוכבי על. ולנון אומר, הבילז יותר מפורסמים מישהו. אוקיי, בואו נחשוב שזה קרה אתמול.
הוא אמר bigger than, זה קצת שונה באנגלית.
אוקיי, יותר גדולים מזה. כן. מה שלא יהיה שאמר, בוא נראה מה היה הבקלש. והיום, בקלש של דבר כזה היה הרבה יותר גדול. תחשבו שזה קורה אתמול. נביא מהם, צריכים לעבור.
The Beatles arrived in Japan today as their tour of the Far East continues. Across the Pacific in the United States, a furor is developing over comments John Lennon made. Quote, Christianity will go. It will vanish and shrink. We're more popular than Jesus. Unquote.
Popularin.
Here in Tokyo, violence broke out when right-wing fanatics demonstrated against the Beatles and their effect on Japanese youth.
This is Tommy Charles. If you, as an American teenager, are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing, patriotic citizens, then we urge you to take your Beatle records, pictures, and souvenirs to the pickup points about to be named. And on the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Stay tuned to Wacky for further developments.
Now, this religious controversy, I know you don't want to say too much about it, but does it worry that it's going to boil up when you get to the States?
Well, it worries me, yes, but I hope everything will be all right in the end of the day.
Well, I think the Beatles are a real talented group, but I think that they need to watch what they say because they're in such a position that a lot of teenagers really think of them as something really big, and when they say things like that, some teenagers are going to just believe anything they say.
No, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this.
Did you mean that the Beatles are more popular than Christ? When I was talking about it, it was very close and intimate with this person that I know who happens to be a
שימו את עצמכם בנעליו. כל כך צעיר. שוב, אם הוא לבד ואין להקה סביבו, הוא נשבר אחרי לחץ כזה.
I was using expressions on things that I just read and derived from about Christianity. Only I was saying it in the simplest form that I know, which is the natural way I talk.
What's the most enjoyable thing to you for about this adulation, this almost godhood on earth that you've achieved?
Don't say that.
It was him. He said it.
Now, you all saw that.
כן, הפסיקו להופיע. ויפה שעה אחת קודם, בואו נודה. ברור שהם הפסיקו להופיע. אין שאלה בכלל למה. התוצאה? אוגוסט 66, מפסיקים להופיע, אוגוסט 66, הם כבר הקליטו את האלבום הזה כשהיה בהם ברור שהם לא מופיעים, את רבולבר. שיר של ג'ורג' הריסון, הוא התבגר, הוא מגיע ברבולבר. מחאה חברתית. פעם ראשונה שהביטלס עושים אותה בפרצוף, והיא דווקא של הריסון. זה אחלה רוק אנד רול. כמה להיטים בתקופה הזאת הביטלס מייצרים, שיר אחרי שיר. זה אחד משירי המחאה הרציניים שאומרים משהו המוקדמים שיש בהיסטוריה של רוק אנד רול, ודווקא הריסון ולא לנון שר אותו. הריסון כנראה באמת היה הילדון החושב של הלהקה. גם אחר כך בקטעים ההודיים שלו הוא ניסה תמיד ללכת לעומק, לא תמיד זה הצליח, אבל הוא תמיד ניסה. מיסטר וילסון, מיסטר הית, ודאי, הפוליטיקאים הבריטים שהיו אחראים לצרות של אז, אבל זה רלוונטי גם היום. מי declare the pennies on your eyes. המנהג הנוצרי, כן, שאנחנו שמים את הפניז על העיניים. שיר חזק. ואתה עובד לאף אחד חוץ ממני. כן, ככה גם אני מרגיש לפעמים. עכשיו, מה שמדהים, הביטלס בתקופה הזאת כל כך יצירתיים, שחוץ מהאלבום רבולבר, בדיוק יחד איתו, הם משחררים את הסינגלים, שאלה במקרה הוקלטו אחרי, כאילו אחרי השיר ספציפית, אבל שני הסינגלים, שוב, שיצאו ברבולבר, הראשון, מקארטני יורד על לנון. מותר גם למקארטני להיות ציני. שוב, מה שאמרנו בהתחלה, יש פה איזה מתח ביניהם, ובדרך כלל חושבים שלנו יותר ציני, והנה גידון כותב, לא רוצה להפריע, אבל זאת תחילת התהליך של האדם המתואב הזה והמוזיקאי המדהים לתסביך אלוהים שפיתח עד יום האחרון. אתה אומר את זה עלינו, נכון? גידון כתב.
אני אומר את זה עלינו.
בדיוק, אבל בוא נשאיר את זה, בגלל שאני רוצה להמשיך בתוכנית הרדיו שלי, הפעם הדיון הוא לא פתוח, נעשה אותו אחרי, ואני ממשיך בתוכנית, אני כאילו משמיע מוזיקה. Paperback Writer. מקארטני כותב שיר על לנון, שהוציא ספר כזה, של מקארטני, לנון יורד על שירים השמלציים שלו, אז מקארטני יורד על לנון שהוא סופר לעת מצו. שוב, אלה לא צריכים לחשוב אחד על השני שהם גאונים. הכל בסדר. ירידה קטנה של מקארטני עם לנון, בצד A של הסינגל הנהדר, שוב, מקום ראשון בכל המצדים, Paperback Writer, בוא נראה את הטקסט.
Paperback Writer.
לנון זה הפייפרבק רייטר, הוא הוציא איזה ספר כזה, פייפרבק, כאילו ספרות זולה, לא בדיוק, פייפרבק כוונה למשהו, והתראיין הזה, שם איזה קצת עניין. ושוב, אנחנו שומעים בשירי רוק האלה, שלנון ומקארטני הם שניהם רוקיסטים. האגדה שלנו זה הרוקר ומקארטני זה השקט? לא. לאו דווקא. זו, שוב, זו לא הנקודה. איזה קולות. עכשיו, מה שמעניין, השיר שיצא בתור בי-סייד, הרי אמרנו בסינגל, הדברים האלה זה סינגלים. זה הסינגל שהיה קשור לאלבום שנקרא רבולבר. יצאו עם A ו-B-סייד בדרך כלל, צד ראשון, צד שני, שהשיר הלהיט הוא צד A. מה ששמענו קודם, שהיה מה שנקרא דאבל A-סייד, זה חריג. זה משהו שבדרך כלל לא עושים. אז פה לא, פה זה ה-A-סייד. Paperback Writer זה צד A, השיר שהגיע לראש המצדים. אבל הצד B שלו, זה שיר שאיכשהו חמק מלהיכנס לכל אוסף עד המועד המאוד מאוחר, אני אראה את זה בספוטיפיי. הצד בי של ה... רגע, איפה פרופסט מאסטרס? את צד בי של ה... של הדאבל אייס, סליחה, צד בי של הסינגל, זה שיר שזכה להיכנס רק לאוסף מאוד מאוחר של הביטלס שנקרא Past Masters. עכשיו, אני אראה אותו בספוטיפיי רגע שאמרתי, לפעמים הרליסים של הביטלס הם מסובכים. צריך לחפש את זה במה שנקרא Compilations. רק באוספים של הביטלס אפשר בכלל למצוא את השיר הזה. ו-Past Masters, מאסטרים של העבר, זה בעצם מכיל את כל השירים של הביטלס שלא היו בשום רליס רשמי, שלא היו בשום אלבום רשמי, שלא באחד מ-13 אלבומים רשמיים שלהם. אז בתוכו, רק שהאלבום הזה יצא, ב-1988, שזה אחרי שאני כבר מכיר טוב מאוד את הביטלס כילד, זאת אומרת, אני אמור להכיר ב-1988 את כל שירי הביטלס בעל פה. אני חושב שגם אתם, מי שהגיע היה לקורס על הביטלס, מכיר את כל שירי הביטלס בעל פה. אז השאלה, האם אתם מכירים את הצד B של Paperback Writer? שיר שנקרא Rain, הצד A של מקארטני, צד B של לנון. תגידו לי אם אתם מכירים אותו. ואם לא, נורא מעניין, מה שיר מעולה של לנון? זה שיר מעולה של לנון, באמת מעולה. איזה רושם זה עושה עליכם כשהוא לכם חדש? בוא נשמע, ריין, אני לא אפריע לו בכלל, בוא נשמע אותו. שיר שיר, אה? מצב התודעה של לנון פה, אני חושב די ברור. זה כבר מהשירים מרחיבי התודעה האלה. לנון פה חזק בטריפים והלהקה עדיין מופיעה כשהם מקליטים את זה. כולם מרגישים המצבו של לנון. ודאי שמכרתי שלאט לאט הולך ומשתלט על העניינים. באלבום הזה כבר די ניכר שהוא הכוח הראשי בלהקה. צד A היה שלו. צד B זה רין. שיר נפלא. כל כך טריפי שעד 88 אני לא ידעתי על קיומה. ואני מעריץ של הביטלס מילדות. מיינקות. שיר נהדר. עוד פעם. אני אקב פעם להגיד את זה. שיר שמקדים את זמנו אפילו אצל הביטלס. עד כדי כך. אבל אחרי הלא להיט הזה, השיר השני של מקארטני באלבום. כן להיט הזה. איזה שיר. מקארטני פה בשיא השיאים שלו. הוא מפה עד סוף הביטלס יהיה בשיאו. בואו נראה את המילים. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where I went. מרחיבים פה את הקונספט של רביעיית מיתרים מיסטרדי לשמיניית מיתרים. עיבוד נפלא של ג'ורג' מרטין, לדעתי העיבוד היפה ביותר שלו. נהדר פשוט. עבודת סולו מוחלטת של מקארטני, בעצם עם ג'ורג' מרטין, עם המפיק, שלא קשורה לכל הביטלס. זה מקארטני. לבד. וזה כל כך טוב. זה האלבום, רבולבר, הוא כל כך טוב. קודם שמענו את רבלסון, גם כל כך טוב. What does he care for the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? אני בכיתי פעם ראשונה שמעתי את השיר הזה, זה כשראיתי את הסרט Yellow Submarine בקולנוע, וזה היה השיר, זה, השיר הזה היה בסרט, הוא אמנם לא נמצא באלבום, אנחנו נגיע לאלבום הזה במפגש הבא. אבל עד היום אני בוכה קצת כשאני שומע את השיר הזה. נוגע בי. Oh, ולנון, השיר הבא באלבום, מיד אחרי, שוב, אנחנו שומעים את זה כסדרו עכשיו, מצבו הפסיכדלי הוא פה, הוא עדיין בהופעות, והוא שר שהוא רוצה לישון. שיר נהדר של לנון, מיד אחרי לאלנור ריגבי. ההבדל הקיצוני בין שני האומנים כאן, הוא לא יאומן. ושניהם מעולים. זה טריפי. השיר הזה, אני חושב שפחות מכירים אותו. לדעתי הוא גם נפלא. פה הפסיכדליה כבר מתחילה להגיע גם למוזיקה. טכניקות האולפן האלה של הגיטרות המוזרות ההפוכות. זה כשמקליטים גיטרה על סרט הקלטה והופכים אותו, מנגנים אותו הפוך. כל התרגילים שהראיתי באחת הסדנאות של איך אנחנו הופכים את הטיפונים. תכף יגיע, וואק וואק חדש. אז יש פה המון כאלה. לנון מרשה שיעשו את זה בשיר שלו. מקרטני לא עושה את זה בשירים שלו. לנון הוא מאפשר כרגע. הוא במצב שמאפשר. שוכב שם ובוהה בתקרה. אז שינה זו המילה העדינה להגיד למה בדיוק לנון עבר בתקופה הזאת. וזה די ניכר במוזיקה ובכוח בעצם של מי עכשיו מוביל את הביטלס. זה עובר לידיים של מקרטני. ועוד פעם, השיר הבא של מקרטני מראה שוב עד כמה ההבדל בין שני האומנים האלה עצום עכשיו. להיט ענק עוד פעם. מזכיר מאוד את מישל. אחר לגמרי מהרעשים האלה. שימו לב, זה נגמר בכזאת קקפוניה. הסאונד הנורא משונה הזה, זה מה שקורה לגיטרות כשהופכים את סרט ההקלטה. אבל מיד אחריו, מקרטני. אין יותר מה שנקרא באנגלית wholesome מזה. בואו נראה את המילים. אחד מהמפורסמים והידועים, שוב, של הביטלס. הפוך לגמרי ממה ששמענו לפני שנייה. ולנון לא סובל את זה. שוב, מצבו של לנון כרגע זה שהוא בקושי אומר משהו רע על משהו, אבל אחר כך הוא ירד על השיר הזה בתור השיר הכי גרוע של הביטלס, עד כדי כך. זה מה שלנו חשב, אני לא מסכים איתו, אני חושב שזה שיר מקסים. עכשיו, מאחר ואני חורג בזמן, שמנו לי עם הראשים אם זה בסדר. תגידו לי שזה בסדר שחרגתי קצת, כי יש לי כל כך הרבה לעתים היום, ואני לא רוצה לעצור בשעה. טוב, נעשה הפסקה ונשאל אותך. עכשיו בואו נודה, השיר הזה מקסים, אבל אלינור ריגבי ששמענו קודם, עם איבוד מיתרים, זה שיר מדהים, נכון? וזה אוקיי, זה מין נומי שמר קצת. זה גם מה שפחות יותר אני חושב שבלנו נרגיש לגבי זה. קשה להגדיר איכות אובייקטיבית של אומנות, אבל האימפקט של זה רחוק מאוד מהאימפקט של אלינור ריגבי ששמענו לפני שנייה, של מקארטני. עכשיו, מרוב לעיתים באמת שיש כאן. לפני השיר המשעשע באמת הבא, אני רק רוצה לשאול אתכם אם זה מבחינתכם באמת בסדר, ושאני אראה את כולם, אם זה בסדר להישאר עוד קצת. תענו לי עם הראשים. יופי, כי אני עשיתי חשבון כמה זמן ניקח, ואמרתי, טוב, אני אדבר על השירים, פשוט אני אדבר על כולם, ואז אני אכניס לבשעה. אבל זה לא מסתדר. אני לא יכול לדבר על המוזיקה כל הזמן ולהפריע לה. אז לכן... תזרימו איתי לא טיפה זמן. בסדר? נהדר, תודה. אז בואו נמשיך, אני אחלוק מסך עוד פעם, השיטה הזאת עובדת, נכון? זה רואים את הטקסטים? אז בואו, אני חולק את זה שוב. והשיר הבא, כולם אוהבים אותו. כולם אוהבים תמיד את רינגו. ובאמת, לנו ומקארטני כתבו לרינגו אחלה שירים. על האלבום ילו סבמרין אני אדבר פעם הבאה, אבל כולנו מתים על השירים בילו סבמרין. כולנו ראינו את הסרט הזה, אם כילדים ואם כבוגרים צעירים. לא משנה, בשבילי זה ליד צלילי המוזיקה. אחד מהדברים הראשונים שאני הכי אוהב וזוכר שראיתי בקולנוע. תולל הצהובה של הביטל. רק מה, באותה כרונולוגיה, האלבום, צולל הצהובה, יצא ב-69, ולכן אנחנו טועים לחשוב שהשירים האלה, שיש בצולל הצהובה, כמו השיר צולל הצהובה, הוא שיר מאוחר של הביטלס, ואנחנו לא מבינים עד כמה מצבם של הביטלס היה כבר ירוד כאן, כי השירים האלה הם היו בסרט, אבל הם בכלל לא מהתקופה של הסרט. מתקופת השיא של הביטלס. אז כן, הם כותבים לרינגו שיר, בגלל שרינגו אוהב צוללות, או משהו, יש לו שני שירים ימיים כאלה. סתם, משהו חמוד, אבל הכי חמוד בעולם. מה מדליק מזה? עכשיו, רינגו כתב שיר אחד בודד, הוא הלחין, בקריירה של הביטלס. או שניים. זה הם הלחינים עבורו. אבל באמת, הם ידעו לנצל נהדר את היותו של רינגו המצחיק החמוד בלהקה, ברור. ובכל שיר הם דאגו שיהיה לו שיר שהוא שר. בכל תקליט, בכל אלבום. אבל פה זה כבר להיט. Yellow Submarine זה אחד מהסינגלים. נהדר. עכשיו, השיר הזה כל כך חמוד, שאחרי זה נהיה שיר אוהדים מאוד מפורסם בכל רחבי העולם. אפילו בארץ, לדעתי, יש שיר אוהדים שמבוסס עליו, והיה פעם איזה קבוצת כדורגל ש... אם מישהו מבין בזה... אני יודע שבאנגליה שיר מאוד פופולרי לחגון האלה. אבל כן, זו התקופה האמצעית הזאת של הביטלס. עד כדי כך הם ענקים פה, שכל דבר, כל דבר משני אלה, ולזה לא נגיע היום, ברור, כל דבר משני אלה הוא עצום. פשוט כל שיר. As all we need, sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. עכשיו, השיר הזה, שוב, רוחו של מקארטני שורה עליו, אבל כנראה שלנו מקארטני... עשו את זה ביחד על פסנתר באבי רוד, אפילו בארבע הידיים. זה מסוג הדברים האלה שהם היו, שהם מלחינים ככה ונותנים לרינגו. השיר הבא, She Said, זה לחן של לנון, שיר של לנון. עכשיו, אני חושב שזה אחד מהשירים הפחות מפורסמים מרבולפר, אבל בואו שוב נשמע אותו בשביל לראות עד כמה הביטלס מעניינים מוזיקלית. לנון הוא מלחין מעניין, ודאי. השיר מבוצע נהדר. הביצוע, הנגינה של הביטלס פה היא מהטובות, מההקלטות הטובות ביותר שלהם, ושהיא סד. והקצב, או מה שנקרא משקל, הוא מאוד מאוד מוזר. בואו ננסה לספור את השיר הזה. אני לא אראה את המילים בגלל שאני רוצה להתרכז רגע בספירה. אנחנו בארבעה רבעים. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 רבעים. אז בינתיים זה לא מוזר במיוחד. גם אלה. 1, 2, 3, 4, 1. זה מה שנקרא סינקופיישן. זה עדיין ארבע. 1, 2, 3, 4. חזרנו, עוד פעם בית. תספרו בלב ארבע. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ועכשיו, מה קורה פה? She said, you don't understand what I said. I said, no, 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 you're wrong when I was a boy. אנחנו בשלוש. 1, 2, 3, 1, 2, 3. איך? איך זה קרה? מי יכול להסביר לי? איך עברנו בלי לדעת מ-4 ל-3, ושוב אנחנו ב-4. 1, 2, 3, 4. זה חתיכת תחכום מוזיקלי. לעבור מה שנקרא משקלים, לעשות את זה בצורה גסה ומורגשת זה קל. לעשות את זה ככה שאף אחד לא מרגיש בכלל שהם החליפו משקל מ-4 ל-3, פתאום לבלס? איך? 3, 4, 1, 2, 3. שימו לב, 4, 2, 3, 4, נכון? עכשיו מה זה? She said you don't understand what I said. I said no 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 you're wrong when I was a boy. אז מה שקורה כאן, רינגו ופול סופרים עבור כל הלהקה פתאום ב-2 ואז עוברים ל-3. אני אספור את זה רגע שהדבר יהיה ברור, אבל רק תבינו שזה די מבריק או מאוד מבריק לעשות את זה. מאוד מבריק זו המילה, במוזיקולוגיה או בניתוח של מוזיקה. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. עכשיו אנחנו עוברים ל-2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. זאת אומרת, עברנו ל-3 פעמיים לפני כל השאר, על מנת שהקהל בכלל לא ירגיש שעברנו. שוב, שימו לב כמה זה יפה. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, בואו נשמע את השיר הנהדר הזה, אטומה. שוב, אותו תרגיל בדיוק, שימו לב. אבל זה שיר נהדר, ואני, לדעתי, אני אפילו רואה את התגובות שלכם, זה אחד מהשירים הפחות אהובים מהאלבום הזה. זה מצבו של לנון כרגע. כי מקרטני, שיר אחרי שיר, עוד מאסטרפיס. נראה את המילים. זה מה היפים של הביטלס. פשוט ככה. בוא נראה את המילים. מקרטני לבד לגמרי. שוב, בלי הלהקה בכלל. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. Revolver. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her. אם אתם זוכרים, יש כאן סולו של קרן יאר. שוב, פעם ראשונה שיש דבר כזה במוזיקת פופ. מקרטני לא יודע לכתוב תווים, אז הוא שר את הסולו. מרטין כתב את זה, הוא שר את זה, את הסולו לנגן. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. עכשיו ברור, הלהקה הפסיקה להופיע. אבל הם יודעים, השירים האלה לא מיועדים בשום צורה להופעה, גם אם הם היו מופיעים. She knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. שוב, קרן, ועכשיו קונטרפונקט, שני קווים. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. ולסיים את 66 בעצם לפני סארג'נט פפר. מה שסוגר את האלבום זה לנון כבר מלחין שיר על שני אקורדים. זה בהחלט עוד לא קרה. עוד לא קרה, שיר על שני אקורדים. כן. אבל יותר משני אקורדים. יש פה טקסט מספר המתים הטיבטי. אם זה לא מרחיב תודעה, אני לא יודע מה כן. אבל זה בטח סימן לבאות. זה כבר באמת הביטלס הפסיקו להופיע. השיר הזה הוא כבר פסיכדלי לחלוטין, עמוק 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 פסיכדליה. המחר אינו יודע, tomorrow never knows, טימותי לירי, נביא ה-LSD. זה טקסט מספר המתים הטיבטי, שאותו הוא מצטט ציטט כתורה מסיני בזמנו. הסיפור החברתי פה הוא עמוק. בכל מקרה, השיר, כפורץ דרך, לא נשמע כדבר הזה, עד רבולבר. אין תחרות לעוצמה הזאת, וכל מקטרגי רינגו כמתופף צריכים להקשיב לשיר הזה כמה פעמים. כל הרעשים המוזרים האלה שאנחנו שומעים זה מה שנקרא לופים. לופים זה מושג מאוחר, רק במחשבים אנחנו התחלנו להתעסק עם לופים במוזיקה, אבל הם עשו פה מה שנקרא טייפ לופס. לקחו טייפ סרט הקלטה וקרחו אותו מסביב לעצמו ככה, ואז כל אחד מהביס לוחץ על איזה כפתור בשביל להשמיע את הדברים המוזרים האלה באים והולכים כל הזמן. זה כזה, באמת פסיכדלי, באמת פסיכדלי. גם דרך העבודה היא פסיכדלי. עוד גיטרה הפוכה משונה מאוד. כאן לנון שר דרך מה שנקרא דיסטורשן, עוד אין דיסטורשן, אני פשוט קורא לזה ככה, משהו שמאוד מעוות את קולו, מגבר של גיטר. הוא ביקש מהמפיק, מג'ורג' מרטין, שיגרום לו להישמע כאילו שהוא נזיר טיבטי על ההר שצועק. אוקיי, כנראה. שיר מטריד, כן, אורנה ואברהם, כן, לגמרי. ספר המתים הטיבטי. זה מה שזה. זה מה שקורה כשלהקה מפסיקה להופיע. יש להם יותר מדי זמן. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים, ואנחנו בפעם הבאה נדבר על סארג'נט פפר. אני באמת משנה קצת את האופי של ה... כן, ברור, סארג'נט פפר לפעם הבאה, כי היום זה כבר יהיה עמוס מדי בהרבה. אני הייתי מאוד שאפתן בלחשוב שאני יכול את שלושת הדיסקים הנהדרים האלה להכניס למפגש אחד, אין מה לעשות, רפרטואר הביטלס. בואו נפתח מיקרופונים ונדבר איתי קצת.
תודה, היה אחלה.
תודה רבה.
תודה לכם. אז עכשיו זה הזמן לכל השאלות והדיונים שהיו בזמן ההרצאה, כי אני באמת הייתי היום בלחץ של זמן, אני חושב שהרגישו עליי ש... ברור לי שאני לא אעמוד בזמנים מהרגע הראשון.
רגע, אני רוצה רכילות. למה ג'ון לנון התמכר לסמים? בגלל כל הסיפור עם הישו וזה?
לא, הסיפור על ישו בכלל זה סיפור שהוצא מהקשרו באמת. נגיד גדעון כתב קודם שלנון הוא לא סובל אותו כי הוא מגלומן, נכון? נדמה לי, זה מה שכתבת.
לא רק היה מגלומן, ההצלחה עלתה לו לראש, היא עלתה לארבעתם, אבל לנון ירד לגמרי למוד של אני חצי אלוהים. רואים את זה ברעיונות, ותוסיף את השנת 68, 7, 9, עם הסמים משנה התודעה הפסיכדליים.
בדיוק.
ולמעשה הם השפיעו עליו ברמה של עד היום האחרון שלו. אגב, שומעים את זה גם באלבום האחרון שלו בדאבל פנטסי.
אני מסכים, אני קודם כל מסכים איתך, ושנית, אני כבר ניתחתי את זה. אז בואו תשמעו, בואו, מי שנמצא כאן, כנראה, לא, שנייה, מה שאני, לא, אל תתגונן. מה שאני מבקש, מאחר וכל הניתוחים האלה שלי, עשיתי שלושה מפגשים במתג, שכנראה אתם לא מכירים. הם היו לפני איזה שלושה חודשים, חודשיים וחודש, לא זוכר. שבראשון אני מנתח את דמותו של לנון בדיוק מכאן. זה פשוט שעה של ניתוח שאני לא רציתי עכשיו להעלות אתכם בו, כי כבר חשבתי שכבר ראיתם אותו. אז תרשו לי לשלוח לכם את התכנים האלה. צפו בהם. וזה אני חושב, באמת, הדברים האלה אני כבר דנתי בהם לעומק, שוב, הניתוחים שאני יודע לנתח, רק לפי המוזיקה, לא לפי רכילות. אבל כן, זה שם. ונגיד, מה שאתם אומרים זה, אתם מאוד צודקים. אבל ההקשר הצער של מה שקרה בגלל האמירה האומללה על ישו, שהמילה דרך אגב הייתה יותר פופולרי, זה המילה המדויקת, מה שקרה מזה, זה באמת, אני חושב שכל אמן היה יורד מהבמה. בוא נגיד, זה בכלל לא מפתיע שבעקבות בקלש כזה, שמתחילים לשרוף להם תקליטים ולהם על חייהם, הם יורדים מהבמות. אף אומן שפוי לא היה נשאר על הבמה כשמאיימים על חייו. עזוב, זה לא... בוא נראה את זה רגע ככה, לא נחשבו על הביטלס היו כאלה ענקיים ופתאום החליטו לרדת מהבמות. לא. הם היו אנשים הכי חרוצים בעולם עד הנקודה הזאת בזמן, הם הופיעו כל יום מחייהם בערך מגיל 14. זה לא...
אבל כשהוא אמר כן. את זה, הוא היה תחת סמים?
תראי, לא, הוא אמר את זה וכוונתו הייתה צינית, וגדעון צודק שעלה להם השתן לראש כבר הרבה לפני כן. הוא אמר את זה במידה מסוימת של צדק. נכון שבעיני הנוער בזמנו הם היו יותר פופולריים מישהו. זו עובדה נכונה, צריך להגיד אותה. לנו. כאילו, אבל זה בדיוק הפרובוקציות שלנו נוסע גם אחר כך, עם יוקו והכל. בטח, זה הטיפוס. הוא לא יחף מהפרובוקציות האלה. אבל הבקלש על זה, של איומים על חייהם, על ידי הקוקלוס קלן, זה כבר, זה דברים שבאמת אי אפשר להופיע ככה. עכשיו, בטח שההופעות הן איומות, בטח כשהלהקה לא צריכה כסף. ארבעתם כבר עשירים כבדים בשלב הזה, המוקדם מאוד בחייהם. כלום שמה לא מחייב להופיע. מה קורה ללהקה כשהיא מפסיקה להופיע, את זה אף אחד לא ידע עד שהביטלס בדקו, ומה שקורה זה לא טוב. מה בכלל אומר, מה זה אומר להקה כשלא מופיעים? הביטלס בדקו את זה, הבינו שלמושג הזה אין משמעות. אבל עשו כמה תקליטים מופתיעים בדרך למטה, כשהם הבינו מה זה אומר לו להופיע. כן, הפסקת ההופעות של הביטלס זה מה שהרג אותם, ברור. אבל היה לזה דיליי של איזה 3 שנים, בגלל שמקארטני התעקש להתמיד. זאת אומרת, כל מה ששמענו...
לא, אבל אחר כך הם הופיעו כל אחד לחוד, לא?
לחוד, אוקיי. ברור. כן. גם לא יודע מה הרבה. אבל לא משנה, הנקודה שהם הפסיקו להופיע כלהקה, זה מה שגמר את הלהקה. סוד מכאן, האלבומים הבאים הם אלבומי אולפן. והם גם נשמעים ככה. זה לא אלבומים שיועדו לבמה אף פעם. אז באמת שזה דבר כזה, המוזיקה הופכת להיות שונה לגמרי, מה שאכן קרה, וכבר שמענו ברבולבר מוזיקה שונה עם שמיניית מיתרים. הדבר המופרע לגמרי ששמענו עכשיו בסוף, שזה לא יכול לראות במה בשום קונסטלציה של אז, זה רק שלהקה מפסיקה להופיע, יכולה להתחיל להקליט את זה. יש לזה משמעות עצומה לגבי מה שאנחנו מאוד אוהבים כמוזיקה עמוקה מאוד של הביטלס, שיכלה לקרות רק כשהם מופיעים, זה נכון. אבל אותם כלהקה זה שבר. עכשיו, לגבי הסמים, שאלה שנשאלה פה כמה פעמים, ברור שהם כולם עשו סמים ודי הרבה. עכשיו, זה לא בגלל שמישהו היה מחור. שוב, הנקודה פה היא לא להיות מחור או לא. הנקודה היא מה מקובל לסביבה שלך. ובסביבה כזאת של רוק'נ'רול, אני מכיר את זה נניח, אני 30 שנה ברוק'נ'רול, בארץ. אבל גם הסתובבתי קצת בעולם. כן, סמים זה חלק מהעניין. וכולם עושים את זה. אף אחד בכלל לא חושב על זה. עכשיו, כל אחד לוקח על עצמו את האחריות של האם זה בסדר לעשות סמים או לא בסדר לעשות סמים. זה כמו אלכוהול, זה משהו שאדם עם אחריותו האישית, ואני מניח שזה גם מה שהיה שם. לנון היה יותר חלש מחבריו, נגיד ככה. מקארטני מתועד כמי שעשה טריפים ראשון בביטלס, הוא אפילו נדמה לי הודה, סיפר את זה באיזה רעיון אפילו. שהוא הראשון שלקח שם טריפ, אבל מה זה משנה מי היה הראשון בשנה 65 שלקח טריפ? אז דילן ראה להם מה זה טריפ, יופי. זה בכלל לא משנה מי ראה למי ומתי. מה שמשנה זה מי נפל לזה. ולנון, כן, כל חייו היצירתיים כנראה מהנקודה הזאת, כנראה, ואנחנו נראה את זה מאוד מאוד חזק פעמיים הבאות, כשנדבר על אבי רוד, לנון היה חזק, חזק בסמים. בשיר כמו Come Together, אתם שמים לב כמה הוא חזק לקוקאין שהוא לא מצליח לשיר. קוקאין סותם את האף. עכשיו, השיר Come Together זה גם שיר שהוא לא אופייני בכלל הביטלס, מבחינת הקולנס שיש פה. הוא שיר שנגיד מאפיין את הדורז, אתם זוכרים אותו? בואו נשמע את זה רגע. כאילו, יש לכם כוח לזה? אז שנייה, נמצא את Come Together, שנייה. זה לא היה בתוכנית להיום, סליחה. אז גדעון, תגיד משהו בינתיים. או מישהו.
אני חייב לרדת עניינים אישיים, אני מודה מאוד, היה תענוג.
בכיף. אז שמישהו ישאל משהו בינתיים עד שאני מוצא את השיר.
אני יודעת שגם ג'ורג' אריסון היה מכור חזק מאוד גם.
מקארטני גם. מה זה מכור?
כולם.
כולם עשו סמים. לעשות סמים זה לא אומר שאתה מכור.
אני לא מדברת על עשו. סמים זה ברור, בכלל זה לא הייתה.
בדיוק, זה לא אומר שאתה מכור.
לא, אבל אריסון, אני זוכרת שקראתי את הרעיון עם פטי בוי, שהייתה אשתו הראשונה, שהיא אמרה שהוא היה מכור לקראת כשהיא עזבה אותו.
זה נורא סביר, זה ממש כל כך נשמע לי הגיוני. נגיד ככה, לא שבדקתי את זה, אבל לנון פשוט שומעים בשירה. אני לא רוצה לסמוך על רכילות הרבה פעמים, אבל לנון שומעים בשירה שלו, בהוויה שלו. תראו, כמה השיר הזה כבר הוא לא LSD בכלל, Come Together. זה שיר שנשמע כמו קוקאין, גם באווירה הקולית, פתאום, וגם באיך שהוא שר עם, ככה, over B, over B. זה ממש בולט וגם בקובות. אווירה הפוכה לגמרי. אז כמה הסמים גם משפיעים על האומנות, זה...
גם לטובה.
בדיוק, זה כבר משהו שלי לא נעים להגיד.
יצירתי.
לי לא נעים להגיד את זה.
כן.
זה לא חינוכי, אסור לומר.
בסדר, אין פה ילדים.
עד כמה? תנו רגע, שנייה, לא? אוקיי, אוקיי, את היית נראית לי ילדה עד הרגע.
אני לתלמידים שלי לא אגיד את זה.
שימו לב תכף בפזמון. כמה קשה לו עם הממים. שמעתם? Over B? Over B, מעל הדבורה. טוב, אנחנו נתראה בפעם הבאה. ותודה רבה לכם, אני אשלח את כל התכנים האלה, יש שלוש הרצאות של הביטלס, ולינק פרטי רק עבור הקבוצה, אני מבקש לא להפיץ את זה חוץ מזה, ונתראה עוד שבוע.
תודה רבה.
תודה רבה. ביי.